בשבוע שעבר, בפרשת חיי שרה, עסקנו בשדה, בתפילת מנחה של יצחק, אגב דרשת חז"ל של תפילות אבות תיקנום, וכפי המהלך שקבענו לעצמנו בפעמים האחרונות בספר בראשית, הצמדנו את עצמנו לדברי חז"ל במסכת ברכות, המקבילה ללימוד עכשיו של הדף היומי על סדרו, ומדברי חז"ל באנו אל הפרשות וחזרה, שונה מהדרך הרגילה שהתרגלנו אליה ונשוב לה. הפעם אני מבקש לגעת בסוגיה מרתקת בסוף מסכת ברכות שמשתרעת על כמה דפים, והיא סוגיה פסיכולוגית וערכית, רוחנית, קשה מאוד, שצריך לתת עליה הרבה את הדעת, סוגיית החלומות. אבל אני לא רוצה לגעת בחלומות, אלא אגב הפרשה שלנו. הגמרא מדברת הרבה מאוד על החלומות. היא קובעת כמה עקרונות. בעיקרון אחד שהיא קובעת, אנחנו ניגע בעזרת השם הערב, בעיקרון שקובע רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, שאין מראים לו לאדם בחלומו, אלא מהרהורי ליבו. נגיע לזה. אבל אני מבקש דווקא לעסוק באבא הפחות חולם, ביצחק אבינו. וחז"ל קישרו את יצחק אבינו לסוג מסוים של חלומות. בשבוע שעבר עסקנו בשדה, השבוע אני מבקש לעסוק בבאר. פרשה שלימה בתוך פרשת תולדות, באמצע, בתווך, בין הלידה של יעקב ועשיו וגדילת הנערים והברכות אחר כך והרדיפה של עשיו את יעקב והבריחה של יעקב ללבן בסוף הפרשה. בתווך, באמצע, מופיעה פרשה קצרה, יסודית מאוד, של יצחק החופר בארות. הרמב"ן בצורה קשה מאוד שואל שם בתוך הפרשה, בשביל מה באה הפרשה הזו? היא לא מתארת את כבודו של יצחק, אומר הרמב"ן. יצחק חופר את הבארות שאביו כבר חפר. מה החשיבות? הרמב"ן הולך כחז"ל ואומר שהבארות האלה מסמלים את בתי המקדש, הבאר הראשונה והבאר השנייה והבאר השלישית. אבל צריך להבין, ואנחנו מנסים להתרגל להבין את זה, איך פשוטו של מקרא מתואם לרעיון הגדול הזה. ולמה דווקא יצחק? ולמה דווקא בארות? מה לזה ולחלומות? לזה ולחלומות גמרא קצרה שנמצאת בדף שנלמד היום. אמר רבי חנינא מקור אחד, הוא לא עוסק בכלל ביצחק אבינו, הוא עוסק במראות שרואים בחלומות. יש שם איזה מין לקסיקון קצר למראות של חלומות, אנחנו לא ניכנס, מי שרוצה יראה את זה בפנים. מה קורה למי שרואה דברים מסוימים בחלום? מבאר ועד טיל וקוף וחתול וכל מיני מושגים שאינני נכנס אליהם בכלל. שם מופיע כך, הרואה באר בחלום. רואה שלום, שנאמר ויחפרו עבדי יצחק בנחל. יש עוד ביטויים, אגב על חלקם חזרנו בשיעורים כשלמדנו במסכת אבות על בן עזאי ובן זומה, הזכרנו את דברי חז"ל באותו דף, הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות, הרואה בן זומה יצפה לחוכמה. כאן תשימו לב לביטוי, לא כתוב הרואה באר בחלום יצפה לשלום. אני אגב עוד בכלל לא מבין מה הקשר בין באר לשלום. אלא כתוב כאן הרואה באר בחלום רואה שלום. אתם רואים את הנוסח? זה ודאי, פסקני. אבל נניח שאני אבין מה עושה באר עם שלום ומה הרעיון של באר בחלום. דבר אחד אני ודאי לא מבין. והוא את המובאה שחז"ל הביאו כדי להוכיח את הרעיון. מאיפה הם לומדים את זה? שנאמר, והפסוק הוא בפרשה שלנו השבת, ויחפרו עבדי יצחק בנחל. לפני שאקרא את הפסוק מהמקור שלו, אם יש פסוק, לכאורה, לא מתאים למות את העניין של באר ושלום אחד בכל ספר בראשית, זה הפסוק הזה. הוא הכי פחות קשור לשלום מכל פסוקי הבארות בספר בראשית. הרבה פעמים יש בארות בספר בראשית, וברוב המקרים יש בהם משהו באמת של שלום. מי השלום שבין רבקה ליצחק על הבאר? הזיווג. הזיווג שבין יעקב לרחל על הבאר? באר שבע, שנקראת באר שבע על שם השלום, כי שם נשבעו שניהם. שבין אברהם לאבימלך, כל מיני סוגים של שלום. באר אחת אין לה ולשלום שום דבר. וזאת הבאר שמצאו חז"ל במקור הזה. זה מאותן גמרות שרצים ככה, ואומרים אותם, נוהגים לקרוא לזה טילים זוגן, כי חושבים שטילים גם אפשר לרוץ. אבל נראה שורה אחת של עיון פשוט בגמרה מוזרה מאוד. מהו הפסוק? מקור 2. הנה הסיפור, וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר וישב שם. מאין הוא הלך? הוא הלך מגרר שגרשו אותו ממנה, שנאו אותו. והוא עוזב את גרר, ולמה הוא הגיע לגרר? הוא הגיע לגרר כי היה רעב בארץ. הוא הגיע לגרר וקיבל את ההוראה, אל תרד מצרים, השכון בארץ, גור בארץ הזאת ואהיה עמך. כלומר, גרר הייתה צומת שממנה אפשר לרדת למצרים כשיש רעב, כמו שעשה אברהם אביו, כמו שיעשה יעקב בנו, כמו שיעשו נכדיו יחד עם יעקב וירדו למצרים. אבל יצחק לא. אז למה לגרר? כי בגרר נמצא אבימלך. ובפרשה הקודמת, בסוף פרשת ויירא, היה הסכם שלום חתום בין אברהם לאבימלך. ובפעם הראשונה מבקש יצחק לממש סעיף אחד בהסכם, פריסת חסות של אבימלך על יצחק ומשפחתו הקטנה מאוד הרעבים. והוא מגיע לגרר, טבעי לחלוטין. אבל הוא מצליח מדי בגרר, הוא זורע בארץ ההיא ומוצא במאה שערים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, ואז מתחילה קנאה גדולה ויקנאו אותו פלישתים. אבימלך גם הוא רואה שהמערכת הזאת לא יכולה לחיות ביחד, ואומר לו אחר כבוד, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד. אי, הסכם? פעם הבאה. הפעם זה לא עבד. לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, ומשם הוא הולך, וזה הפסוק, וייחן בנחל גרר ויישב שם. וישוב יצחק, זה עוד לא הפסוק של הבאר בחלום, עוד רגע. וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן הבארות שימות כשימות אשר קרא להן אביו. ויצחק, הוא לא חופר בארות משלו בינתיים, הוא רק חופר את בארות אביו, והערה חשובה, הוא חופר בארות אביו בגרר, למרות שהוא כבר גר איפה? בנחל גרר, הוא בכלל מחוץ לעיר. אבל הוא חוזר לחפור את הבארות שסיתמו פלישתים, כי הוא לא מוכן להשאיר את הבארות האלו סתומים. אלה הבארות של אביו. הוא גם לא מחדש שמות, הוא קורא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו. ואז מתחיל החלק של יצחק. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, הנה הפסוק שממנו למדו שהרואה באר בחלום, רואה שלום. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. בואו תראו כמה שלום היד. ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק לאמור, לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק. הוא קורא לבאר עסק, כי התעסקו עמו. אבל חז"ל קוראים לזה שלום. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה. היחוסו לא שהסכימו עליה, לא רבו. זה מספיק. ויקרא שמה רחובות, ויומר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, ומשם הוא הולך לבאר שבע. ויעל משם באר שבע. ובלי דברי חז"ל, זה כל כך בולט ההבדל בין שני הבארות. הוא כבר הצליח להקים באר אחת משלו עסק. שנייה שטנה. שלישית לא רבים עליה, קוראים לרחובות. ואז הוא מגיע לבאר שבע, שמתארת את השלום הגדול של אברהם ואבימלך, מה שהוא לא זכה לו. אז מה פתאום הרואה באר בחלום, רואה שלום, לא יודע, אבל ודאי שהפסוק נראה לא מתאים בכלל לעניין. לא הפסוק, לא הפרשה. המהרש"א מתרץ את זה, לא מובא פה, אבל המהרש"א מופיע במקום, הוא מתרץ ואומר, נכון, אבל הרי בסוף יהיה שלום. אז לכן קראו לה באר שלום. קשה קצת. זה החלק הזה של הבאר. ואני מבקש לגעת בהמשך בשני העניינים. מה רוצה הפרשה הזאת של הבארות, שאל הרמב"ן? ובלי ללכת כמו הרמב"ן מיד לנושא של בתי המקדש. מה רוצה הפרשה? ובית, בעיקר מה שאנחנו באנו ממנו, מה זה הבאר הזאת והשלום הזה של יצחק דווקא בבאר הכי פחות של שלום של הספר הזה? לפני שנענה על זה, עוד הערה אחת מאותו הדף בגמרא. הרואה באר בחלום, מה אמרנו מקודם? רואה שלום. אבל הגמרא יש סיוג. כדי שהעסק יעבוד ויהיה בטוח שבאמת הבאר הזאת תיתן לך שלום כמו שאתה רוצה, יש הצעת ייעול. מקור שלוש. הרואה באר בחלום, זה איזה עמוד אחר כך, ישכים ויאמר, מהר מהר יקום, ויגיד פסוק, באר מים חיים. אלה המילים שראה יצחק, נכון? באר מים חיים מופיע עוד מקום במקרא, מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. אגב, מאוד מעניין, בזוהר הקדוש כתוב, ועוד נגיע לזה, מעיין גנים זה אברהם, באר מים חיים זה יצחק, ונוזלים מן לבנון זה יעקב. זה מהצד, אולי נגיע לזה בהמשך. אז מי שרואה באר, מהר מהר שיגיד באר מים חיים, עכשיו לעיקר של הגמרא, מקור שלוש בסופו, קודם שיקדמנו פסוק אחר, כהכיר ביר מימיה. זה פסוק בירמיהו, שנדמה לי שאני לא אחטא אם אומר שאני לא חושב שזה חשש כל כך גדול, שבדיוק הפסוק הזה יהיה לי בפה כשאני קם. ולכן כדאי מהר מהר להגיד באר מים חיים, כי אולי תוך כדי אמירת ירמיהו בעל פה, לפני שאני מתעורר, יבוא לי בדיוק הפסוק, כהכיר בעיר מימיה. אז מהר ישכים ויאמר באר מים חיים. ומה זה ישכים ויאמר באר מים חיים? ואז מה זה יעצור את הפסוק השני, אולי יוכל להשפיע. מה כתוב פה? אגב, הפסוק כהכיר בעיר מימיה, הוא פסוק כמובן שמתאר באר באופן שלילי. הפסוק נמצא בירמיהו, מקור ארבע, פסוק קשה. כהכיר בעיר, אתם רואים שפה כתוב בור, בכתיב, ובצילום לא מופיע פה, אבל הקרי הוא בעיר. הכתיב הוא בור, בור זו מילה מוכרת לכולם. בור זה לא באר. ההבדל בין בור לבאר זה שבבור יש מים, אבל הם עומדים. הבאר זה מים חיים. אבל הבור הזאת שעליה מדבר ירמיהו, לא נקראת בקרי בור, אלא בקרי היא נקראת בעיר. מין דבר שהופך לאט לאט מבור לבאר. והפסוק מתאר משהו מאוד שלילי, נראה את כולו במהירות, כי הקיר בעיר מימיה מדבר ירמיהו הנביא אל ירושלים החוטאת. כן, היקרה רעתה. הפרשנים הפשטנים מיד מסבירים שירושלים כל כך חוטאת, שכמו באר, היא כבר פשוט מוציאה את המים של חטאיה. כי הקיר בעיר מימיה, כן, היקרה רעתה, כל כך הרבה מים נקרים ממנה. חמס ושוד ישמע בה, מים רעים, מים מרים. על פניי תמיד חולי ומכה, היווספרי ירושלים, פן תקה נפשי ממך, אחת מנבואות הפורענות הקשות של ירמיהו, פן אשימך שממה, ארץ לא נושבה. הארץ לא נושבה הזאת, הראייה הקשה הזאת על ירושלים, ירושלים מתוארת בה כבאר, אבל בלשון בעיר, שמוציאה את מימיה הרעים. הבור שנהיה לבעיר שדומה לבאר, ומי שרואה באר בחלום כדי שזה יתפוס, ויראה שלום, שמהר מהר יגיד, באר מים חיים. זה נפקמין על ההלכה. מי שרואה באר בחלום, צריך להגיד באר מים חיים. אבל מעבר לזה, מה זה בכלל? מה זה הסיפור הזה? מה זה הבאר בשלום הזה? מה פתאום השלום? אם שלום, אז למה יש באר שאתה מפחד ממנה כל כך? יש כנראה פחד מאיזושהי באר אחרת. זה לא מהפסוק בירמיהו. זה ממה שהפסוק בירמיהו מגלה. ואם באר, אז כמו ששאלנו בהתחלה, הרי זה מכוון, גם חז"ל ידעו, שזה הפסוק הכי פחות מתאים לבאר של שלום. והם ביקשו כנראה שנפתח את הפסוקים ונראה שכל פסוק אחר על בארות בבראשית מתאים 10 מונים, וזה בכלל לא. ובכל זאת, דווקא הפסוק הזה הופך את הבאר לשלום. כדי להבין את זה חייבים לחזור לעולמו של יצחק, ומיצחק לחזור אל הבארות, אלה הבארות שיצחק אבינו עסוק בהם כמו כל אב, אבל הרבה יותר. הוא בא מבאר לחי רועי, והולך אל באר לחי רועי, ואת רבקה מוצאים על הבאר שם, ורבקה נפגשת עם יצחק, כשהוא בא מהבאר כאן, לפנות ערב. כל עולם הבארות הזה צריך הבנה, וזה שדווקא יצחק הוא באר המים החיים, קשור לדמות הזאת של יצחק על משהו שכנראה היא מלמדת. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אני לפני כן מבקש לפתוח סוגריים, וכדי להבין את מה שבו אנחנו עסוקים, לעסוק לרגע בחלומות. אבל בקיצור מוחלט, מנקודה אחת בלבד של חלומות אצל אבות. הרואה באר בחלום, כמו מי שרואה דברים אחרים בחלום, נקודת ההנחה היא שהוא רואה בחלום דברים מהעולם שבו הוא נמצא. איך אומרים חז"ל שם בגמרא? לא מראין לו לאדם לא דיקלה דידהווה, לא דקל של זהב, ולא פיל העולה בקוף של מחט. מראים לו דברים שהוא מכיר מן המציאות, אלא שהם לבושים בהמון המון כוחות דמיון בלתי אפשריים, אבל על מושגים שמתאימים למציאות שהוא נמצא בה. האבא הראשון שחולם הוא יעקב אבינו. בכלל לא רק האבא הראשון שחולם, אלא בעצם מהפרשה הבאה, פרשת ויצא, אני טיפ-טיפה משלים את החסר שלא נהיה בה בויצא, מהפרשה הבאה כל ספר בראשית, החצי השני שלה, מתחיל להיות ספר של חלומות. יעקב חולם בסולם, הוא חולם 20 שנה אחר כך, שהוא רואה עקודים נקודים וברודים בעת יחם הצון. הוא לא פותר חלומות, אבל הוא כל פעם מסיק מסקנות מהחלומות. הוא חולם חלום על הסולם ומסיק מסקנה בדרך השלילה, כמו שמסיקים מסקנה מדעית. אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. הוא חולם חלום בחרן אחרי 20 שנה בבית לבן, עוד רגע נגיע לחלום הזה, ומסיק מסקנה ברורה. הוא קורא לרחל וללאה השדה אל צונו ואומר להן, זהו, עולים חזרה לארץ ישראל. עוד פעם אחת פונים אליו במראות הלילה, שם לא כתוב חלום, לפני שהוא יורד למצרים. החיבור המיוחד בינו לבין יוסף הוא שקודם כל יוסף הוא היחיד שממשיך לחלום חלומות כל הספר. יוסף גם חולם, גם פותר, הוא אגב גם חולם ופותר לעצמו. הוא אפילו מבקש להטריח אותנו ולשמוע את פתרונותיו לחלומות של עצמו בצורה לא ברורה אבל רמוזה מספיק. הוא לא אומר ראיתי 11 אחים בחלום, אבל הוא אומר ראיתי 11 כוכבים, וכל אחד צריך להבין על מה הוא מדבר. הוא נותן לשומעים אותו להמשיך את פתרונו, וכמו דיפלומט טוב להגיד אתה אמרת. הבוא נבוא אני ואימך ואחיך, אני אמרתי? לא אמרתי כלום, אני רק אמרתי 11 כוכבים ושמש וירח. אני אמרתי אלומים. יוסף רואה חלומות ופותר חלומות, שר המשקים ושר האופים, פרעו ושוב יוסף, וחולמים וגומרים לחלום ופותרים מי יעקב והלאה. אני ברשותכם רוצה להתמקד רק בחלום אחד, וממנו לחזור אל הבאר. יצחק לא חולם. יצחק לא רק לא חולם, יצחק הוא האב היחיד שלא זוכה לאף חיזיון לילי, כמו שאברהם ויעקב זוכים. פרשת ברית בין הבתרים היא חיזיון לילי מדהים, בלילה ההוא, שרואה אברהם. היא מלאה סמלים של חלום. ונחלקים הפרשנים ובכלל לא חשוב, אם היא חיזיון עובדתי, אם היא חלום, אם היא נבואה, זה לא משנה בכלל. יעקב חולם ורואה במראות הלילה את הקדוש ברוך הוא, הקורא לו ישראל ואומר לו יעקב יעקב, והוא עונה הנני. יצחק לא זוכה, במרכאות למושג זוכה, לחיזיון לילה, לחלום. אבל דווקא בו התמקדו חז"ל לגבינו כאשר אנחנו רואים איזושהי באר בחלום. ואיך שאלנו? אם כבר חלומות וחזיונות לילה, גם לגבי בארות, גם הבארות של אברהם וגם הבארות של יעקב הרבה יותר סימפתיים, הרבה יותר של שלום מהבאר של יצחק. אני רוצה להתמקד בחלום אחד של יעקב כדי להבין את המושג מהירורי ליבו, לצאת לרגע מפרשת תולדות, להיכנס רגע אחד לפרשה אחת בפרשת וייצא, ומזה לחזור אחר כך לנושא שלנו. החלום הראשון מוכר לחלוטין, זכור לכולם, יעקב מגיע, חולם, סולם מוצב ארצה, לא רוצה לעסוק בפתרונות, לא רוצה לעסוק בהסברים, רוצה לעסוק רק בנקודה אחת, אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. ולכן מעניינת אותי השאלה הפשוטה האחת, מהו המצב הנפשי? מהו המצב הפיזי? מהו המצב, מהי המציאות שאותה חווה יעקב לפני שהוא חולם את החלום שהוא חולם? ההבנה את הדבר הזה תסביר לנו הרבה מאוד בחלום. לגבי החלום הראשון, מאוד מובן לי. הייתי אומר כמעט בצורה ככה קצת ברורה מדי, אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא במצב של יעקב אבינו, באותו הלילה גם הוא היה חולם חלום. הרבה חלום. יעקב אבינו עוזב את הבית, עוזב את בית יצחק ורבקה. הוא יודע ברור שעשיו רודף אחריו להרוג אותו. דברים נאמרו לו מפורש. עשיו אומר את זה, התוכנית מוגדרת, גם בלי מדרשי חז"ל של אליפז שבא ותופס אותו. יעקב הולך לבד עם מקלו, ומה שיש לו זה אבני המקום שהופכות להיות לאבן אחת ממרשותיו. זה שק אדיר של חלומות והבטחות, הוא מצויד גם בברכה של יעקב, גם בברכה של עשיו כבר יש לו, גם בברכה הנוספת שהוא קיבל מיצחק. ובפועל מה שיש לו זה מקל, אבן, אח שרוצה להרוג אותו, ודוד מפוקפק מאוד שממתין לו בחרן. הוא 60 שנה גדל על הסיפורים של בית הדוד הזה. הוא יודע בדיוק מאין לאן הוא הולך. והפער האדיר הזה בין העוני הפיזי, העובדתי שהוא נמצא בו. כי במקלי עברתי, לבין החלומות הגדולים שהוא שואף אליהם, יוצר בפשטות חלום כל כך ברור על גלות וגאולה וסבל ותקווה. מי שרואה את הרהורי ליבו בלי שום בעיה מבין על מה החלום. אולי מצטרפים לזה עוד דברים. אולי מצטרפים לזה לחלום גם הרהורים נוגים מאוד על מה שהוא עשה לעשיו. אולי זה מגיע לו. הוא לא רצה לעשות את זה בכלל לעשיו. אמא אמרה לו, עשיו יצליח, עשיו לא יצליח. אם בדין עשיו רודף אחריו, אולי הוא גם ינצח אותו. הוא חושש. איך אומרים חז"ל? הוא חושש הלאה, שמה יגרום החטא. במקומות אחרים, אולי גם פה, אולי לא. אבל הרקע הוא חיוני להבנת החלום, ומי שמבין את הרקע לא יכול שלא להבין את החלום. אבל מה הרקע לחלום השני בדיוק 20 שנה אחר כך? לפני מה הרקע אני רוצה להזכיר את החלום השני. מקור 6. חלק א' במקור 6, הפסוקים מתארים את החלום. הוא קורא לרחל וללאה השדה אל צונו ומספר להם על חלום שהוא חלם. הנה החלום, מאז החלום הקודם לא היה עוד חלום, 20 שנה. בכלל לא ראינו ב-20 שנה האלה את הקדוש ברוך הוא מדבר עם יעקב. רק עכשיו. ויהי בעת יחם הצון, ואשא עיניי וארא בחלום. לפי מה שאנחנו פתחנו עד עכשיו, יש לזה חשיבות רבה מאוד לפתיחה. זה לא רק תיאור עובדה, זה המצב. מה הוא רואה מסביבו? צום. הרבה צום. אגב, מצב הפוך מהמצב של החלום הראשון. לא אני, לא מסכן, המון המון צום. כמה צום? נזכיר את הפסוק שלפני מקור 6 ד'. כמה צום? זה הפסוק שחתם את הפרק האחרון. הרי הוא עשה עסקה עם לבן, שהצון יבוא אל השיקטות, אל שיקטות המים, ויהיה לו פטנט עם נקודים וברודים. והתיאור של המצב הכלכלי שיעקב מגיע אליו לפני החלום הבא, הוא כל כך האנטיתזה לחלום הקודם. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צון רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמורים. לפעמים הפסוקים מתכוונים בכוונה לדבר בקדושה בסופרלטיבים. ויפרוץ זה כבר סופרלטיב עצום. מאוד זה עוד אחד. איך אפשר לפרוץ ומאוד ועוד מאוד? אגב, מאוד מאוד מופיע עוד פעם אחת במקרא. טובה הארץ מאוד מאוד. זה החלום של שיא חוץ לארץ מאוד מאוד. הרבה הרבה טוב של חוץ לארץ. לא של הארץ. הוא אגב 20 שנה שם, בכלל לא מובן למה. הוא הלך לשם לשבע שנים, הוא הלך בכלל למצוא שם אישה לקחת. אז לבן, שאנחנו מכירים את טבעו ואת עניינו, עוד רגע נגיע אליו, שיקר. בסדר? אז הוא צריך להיות שם שבע שנים ועוד שבע שנים. אגב, בכלל לא משוכנע שהוא צריך להיות עוד שבע שנים. הרי את האישה השנייה, הפעם את האישה שאותה הוא רצה, את רחל, הוא מקבל לא אחרי השבע שנים הנוספות, אלא הוא מקבל אותה תמורת שבע שנים נוספות, התחייבות לשבע שנים נוספות. והוא מקבל אותה אחרי שהוא עובד שבע שנים ראשונות, רש"י אומר אחרי שבעת ימי המשתה של רחל הוא מקבל, ויש כבר את לאה ואת רחל והוא, ועכשיו הוא משלים את שבע השנים. זה יפה מאוד מבחינה מוסרית, אני לא משוכנע שזה לגמרי לגמרי צודק. מה, זה תגובה לרמת המוסר של לבן? אלא מה, חיכית למה? לצאת בהסכמה רחבה של האומות. הרי אתה תברח בסוף בין כה וכה. אז מה אתה מחכה? נניח שהוא מחכה עוד שבע שנים כי חותמים הסכם חייבים. בסדר, קיבלתי. אבל למה עוד שש שנים? משהו קורה פה. ויש הרבה כבשים, והוא פורץ מאוד מאוד, והיהי לו צאן רבות, אגב, פסוק נדיר, צאן זה כבר הרבה, צאן זה רבים. המילה צאן היא תמיד רבים. אז מה זה צאן רבות? בעברית זה הרבה הרבה. והיהי לו צאן רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמורים. איך כתוב שם בפסוק לפני, ובהעטיף הצאן לא ישים. כל כך הרבה צאן, ראיתי מי מהפרשנים המאוחרים שאומר, ובהעטיף הצאן לא ישים, הוא כבר לא שם לב. מאיפה יש, מאיפה אין, הוא כבר לא רואה בכלל. כל כך הרבה צאן. זה המצב העובדתי, ולכן אני חוזר למקור א', יש למצב העובדתי הזה חשיבות, ויהי בעת יחם הצאן, ואשא עיני, הצאן מתרבה, מתייחם, ואשא עיני וארא בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים. ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני. זו פעם ראשונה שיעקב אומר הנני. כל אחד מהאבות אמר פעם הנני. גם יוסף אמר הנני. פעם ראשונה שיעקב אומר הנני. הוא יגיד עוד פעם אחת הנני, וזה יהיה במראות הלילה. כשיאמרו לו יעקב יעקב, והוא יאמר הנני, על הירידה ליוסף אל הגלות של מצרים. נגיע לזה עוד מעט. ויאמר המלאך, ויאמר שנה עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים. כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לה. אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הציבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. זה החלום. ואת החלום הזה הוא מספר לרחל וללאה. ורחל ולאה עונות לו וטען רחל ולאה ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו הלא נוכריות נחשבנו לו, כי יכול אכל את כספנו מחרנו. אנחנו צריכים ללכת, כל אשר אמר אליך אלוהים, עשה. אז הרקע העובדתי של החלום זה הצאן. טוב, אבל זה תיאור. מה הוא חש? גם על זה אומרת התורה תשובה. באות ב', זה שני הפסוקים הפותחים את הפרק. וכאן העיקר. להבדיל, יעקב חש אנטישמיות. זה כתוב מפורש בפסוקים. הנה האנטישמיות שהוא חש. וישמע את דברי בני לבן לאמור. לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. את הפסוק הזה אני מבין לגמרי, זאת אנטישמיות מוכרת לחלוטין. כל העושר, כל הכסף שיש לו זה בגללנו, כל מה שאין לנו זה בגלל היהודי. זה מוכר. זה לא פעם ראשונה דרך אגב, כבר אצל יצחק אמרו את זה בגרר, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, רשעים הרי הייתה פה בצורת. אני עשיתי פה חקלאות פעם ראשונה ברעב. הרי אתה לבן אמרת, ניחשתי ויברכני השם בגללך. הרי אתה אמרת שלפני שהגעתי לא היה לך פרנסה. אבל עכשיו בא הפסוק השני. האנטישמיות הזאת היא מוכרת, וזה רקע אגב מאוד מובן לחלום כזה. הרי מה המסקנה של החלום? קום צא מן הארץ הזאת. פחד. אז יש כבשים ויש פחד. זה מאוד מובן מבחינת תחושה של גלות וצורך לחזור. אבל יש עוד פסוק. אין אדם חולם אלא מהירורי ליבו. זו הנקודה הבסיסית כאן. ומה הפסוק הבא? הלאה, במקור ב', הפסוק הבא, פסוק ב'. וייר יעקב את פני לבן, הפעם זה לא הבנים של לבן, אלא זה הפנים של לבן עצמו. והנה איננו אמו כתמול שלשום. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה עמך. השם לא אמר את זה ליעקב כאן. מסביר החזקוני והפשטני מיד. הוא יאמר לו את זה עוד מעט בחלום. הוא לא אמר לו את זה כך. רק הפסוק אומר, מסקנת החלום הייתה שהוא צריך לצאת. אז הוא ראה, לפי פסוקים א' וב', שני דברים. אבל השאלה אם יש הבדל בין א' לב'. נסתכל רגע בפסוקים של מקור ב'. פסוק א' מתאר אנטישמיות של בני לבן. פסוק ב' אומר, פתאום הסתכל יעקב על לבן עצמו, וראה שגם הוא אין פניו כתמול שלשום. אני מודה, תמיד עד לפני ימים בודדים, הבנתי שפירוש הפסוק הוא כך. יעקב רואה את בני לבן, ובני לבן משמשים את הצעירים, וההמון המוסה. הממשלה האחרת, הנשיא אחר, האווירה בכל זאת לא נקבעת על פי השבב המוסת הזה, המסוכן הזה. לכן מסתכל מיד יעקב כשהוא שומע את בני לבן מדברים כך אל פני לבן. והנה איננו אמו כתמול שלשום, ואז הוא נבהל. גם הוא השתנה. כך הבנתי תמיד. וכך רוב הפרשנים מסבירים. אשר ראיתי מישהו מהפרשנים ששואל שאלה כל כך פשוטה. אומר, וייר יעקב את פני לבן, פסוק א' הוא ודאי אנטישמיות ברורה. וייר יעקב את פני לבן, והנה איננו אמו כתמול שלשום. מהו היה תמול שלשום הצדיק הזה? פתאום הוא מתנהג לא יפה. עד היום זה הייתה פסטורליה. כל כך הרבה יושר, הוא אף פעם לא שיקר לו, הוא אף פעם לא רדף אותו. מה כתוב פה בכלל? הרי יעקב אבינו ברגע שנגמר הכל ויוצא החוצה, כמו שזה קורה פעם בחיים, מתפרץ ואומר ללבן בדיוק מה הוא עשה לו 20 שנה. לא יום. לא תמול, לא שלשום, מהיום הראשון שהוא הגיע. מהנשיקה הראשונה שהוא רץ אחריו לנשק אותו, כשהוא בא עם הצמידים והזהב קצת. לא היו לו צמידים וזהב, היה לו כלום. אבל הוא זכר את הצמידים והזהב של העבד, של הסבא. והוא עובד עם זה. ויעקב מתאר בדיוק במקור ג' מי זה היה לבן בשבילו 20 שנה. ולי 20 שנה בביתך כשהוא רודף אחריו. הוא רודף אחריו שוב כדי לנשק את בניו ובנותיו. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, 6 שנים בצונך, ותחלף את משכורתי 10 מונים. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שילחתני. הוא צריך לסכם את חייו 20 שנה, איך הוא מסכם אותם? את עוניי ואת יגיע כפיי, ראה אלוהים. שואל אותו פרשן, אז מה כתוב פה? וייר את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. מה היה תמול שלשום? עד כדי כך הכל היה מוטעה? פתאום שכחו ורק עכשיו שמים לב? ומה קרה בחלום שלו? הוא רואה עקודים, נקודים וברודים, והמלאך אומר לו שוב, תראה את הנקודים, העקודים והברודים עולים על הצום, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. ובדרך כלל אנחנו מסבירים, אתה יודע למה אני עוזר לך יעקב אבינו בצון עכשיו, בפרנסה? כי לבן עשה לך הרבה סבל, אז אני נותן לך פרס, ואתה זוכה בהרבה. נדמה לי שהפשט כאן הוא עצום, אם חושבים על המושג אדם חולה מהירורי ליבו. הרקע הוא בדיוק הפוך מהרקע של החלום הקודם. אבל גם החלום הוא בדיוק הפוך. מה ראה יעקב בחלום הקודם? מלאכים. מה הוא רואה עכשיו? הרבה כבשים. בחלום הראשון הוא ראה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, עולים ויורדים, בית אלוהים, שער השמיים. עכשיו הוא רואה כבשים, עקודים, נקודים, חומים, אדומים, ברודים. והוא פתאום חושב, מה בעצם קרה לי? וייר את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. אולי הפשט הוא בדיוק הפוך ממה שאנחנו רגילים. האסון של פסוק א' הוא שהצעירים אנטישמיים מאוד. אבל יעקב דואג הרבה יותר מהאסון של פסוק ב'. פתאום לבן כבר לא כתמול שלשום, הוא כל כך נחמד. ואני כל כך מסתדר איתו. ואני כבר יועץ הנשיא בהשקעות. והוא כבר זקוק לי. מי אמר שאנחנו זקוקים להם? הם זקוקים לנו. ואני והוא כל כך לא כתמול שלשום. 20 שנה היה קשה מאוד, אבל עכשיו הרבה הרבה ממון. ויפרוט האיש מאוד מאוד, והיה לו צאן רבות, כל כך רבות, שאפילו בחלומות בלילה רואים. יעקב שתיקן תפילת ערבית בלילה, פתאום תופס את עצמו בחלום הראשון. אני בטוח שהיו לו הרבה חלומות 20 שנה. הכל קדוש וטהור, גם זה. אבל פה הוא עוצר ואומר, רבותיי, עד כאן. גם ללילה זה נכנס אצלי? אז הבנתי שאין ברירה, מוכרחים להישאר בבית לבן ולעסוק בדאון ג'ונס, אפ ג'ונס, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, כבשים, נקודים, ברודים, בסדר, קיבלתי. אבל גם בחלומות אני כבר חולם על זה? זה נכנס לי גם לתוך כוח המדמה שלי? לא נשאר פה כלום? והוא שומע את המלאך ונקשיב ללשון של המלאך, היא נפלאה. אנוכי האל בית אל, זו הפעם הראשונה והאחרונה במקרא שככה נקרא הקדוש ברוך הוא. אתה זוכר אותי משם? היית אז אני, הייתה לך אבן בראש, זה הכל. אולי היית הרבה יותר עשיר אז מעכשיו? אתה זוכר על מה חלמת אז? אתה רואה את מה חולם עכשיו? עכשיו תקשיבו לפסוק. כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אתה מרגיש מה לבן עשה בך? ל-20 שנה של עבודה, לאט לאט, אין חרבות אצל לבן, אין מלחמות אצל לבן, זה ארץ הכי ניטרלית בעולם. כאן אין עשיו, כאן אין מה לפחד. פתאום בני לבן מדברים, אבל זה זניח. הממשל כל כך מוצק. הכל כל כך ברור. יש רק סכנה אחת. גם אתה כבר מתחיל לחלום על כבשים. אתה ראית מה לבן עושה לך? מה הייתה המסקנה שלך אז בחלום? אתה זוכר? אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הצעיבה, אשר נדרת לי שם נדר. אתה זוכר מה היה הנדר? וכל אשר תיתן לי אסר אעשרנו לך. את כל מה שיש, הכל מחובר. אתה רואה מה לבן עושה? כשהוא שומע את זה, הוא קורא מיד לרחל וללאה. הוא קורא להן השדה אל צונו. והוא אומר להם, הייתי פעם אחד שלא רצה בכלל את הברכה של השדה. אני מעולם לא רציתי את זה, הרי אמא הכריחה אותי לקבל את כל הברכה הזאת. איש תם, יושב אוהלים. קיבלתי את ברכת עשיו עם הדגן והתירוש והשדה, ואני קורא לכם לפעם הראשונה, השדה אל הצון, ותראו מה יש כאן, יש הכל. אבל אין פה כלום. ועכשיו הרגשתי, שאם עכשיו אני לא אקיים את שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, אולי זה יהיה מאוחר. לא בגלל מה שאמרו בני לבן, אלא בגלל מה שלא אמר, או מה שלא אמרו, פני לבן. זה הרהורי הלב. יעקב אבינו, בהרהורי הלב האלה, תופס, עוצר, ולוקח את הכל, ולא מחכה עוד יום אחד, להסכמה לבן, לעלייה שלו לארץ. לבן מבין את זה בדיוק. והוא מבין שמה שיעקב נחשף לו בפנים בפנים, זה כי נחשוף נחשפת לבית אביך. יצחק אבינו, בשונה מיעקב אבינו, לא חולם, לא למעלה ולא למטה. לא חלומות על סולמות, ולא חלומות על כבשים. הוא אפילו לא חולם על ברית בין הבתרים. גם כבר כשנתגשים עם סיפור אבימלך מול סיפור יצחק ורבקה, כמו שנפגשו עם סיפור אבימלך מול סיפור אברהם ושרה, אצל אברהם ושרה זה בחלום הלילה. אצל יצחק זה באמצע היום. וישקף אבימלך בעד החלום, וירא את יצחק מצחק. יצחק אבינו חי במציאות את מה שכל האבות כולם חולמים. זאת המידה הגדולה של יצחק. מה זה הבאר? מה זה הרואה באר בחלום, אבל את זאת של יצחק? ויקדים ויאמר מיד, אני לא מתכוון לבאר אחרת, אלא לזאת של יצחק, באר מים חיים של בראשית כפיו. לא לבאר אחרת. זאת שהקשינו שהיא באר של מלחמות בכלל. עסק. באר זה דבר שיש בו שני דברים שבנויים על רקע אחד עמוק. זה דבר שתמיד נובע מן המקור, מן המעיין, מהיסוד, ותמיד יש בו התמשכות. להבדיל מהבור של ירמיהו. אבל הוא לא כמו המים שיורדים מן השפה. הכי מקורי תמיד, והמקור הזה מתפרק, והוא תמיד חדש. הוא תמיד מקורי ותמיד חדש. זה נכון, היו הרבה בארות של שלום בספר בראשית. באו חז"ל וביקשו ללמד אותנו לא על באר בכלל, זה החידוש של הדברים, אלא על שלום. רק הבאר של יצחק היא באר של שלום. זאת של המלחמה. כי מה זה שלום ומה זה לא שלום? קודם כל, יצחק הוא האבא היחיד שתמיד היה שלום. לאברהם היו מלחמות, ארבעת המלכים את החמישה. אברהם צריך לגרש את ישמעאל בעל כורחו, לגרש את הגר בעל כורחו. הוא נורא רוצה שלווה, אבל הוא מלא מלחמות. נמרוד, אור כסדים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. יעקב, כל הזמן מלחמות. הוא נורא רוצה להפסיק את המלחמות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו אחרי לבן, אחרי עשיו, ביקש להישב בשלווה. אבל אין, הוא עוד לא הגיע ויש שכם, הוא עוד לא הגיע ויש מלחמה פנימית בין האחים, יוסף והאחים. והוא עוד לא יוצא משם ויש מצרים ופרעו ורודפים. וליצחק אין אף מלחמה. אבימלך רודף אחריו, מה הוא עושה? הוא הולך לבאר הבאה. ותמיד אנחנו מתפלאים, זאת התנהגות. עוד פעם רודף, הוא עובר לבאר הבאה. אגב, לפני שנגמור עם המלחמות, במובן הפרטי זה הכי עמוק. אצל כל האבות בינם לבין האימהות, יש ויכוחים לפעמים קשים מאוד. שרה אומרת לאברהם, חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. רחל אומרת ליעקב מילים חריפות מאוד. היא אומרת ליעקב, הבה לי בנים. היא מאשימה אותו. וזאת רחל האהובה, לאה ישנואה. לא תמצאו פעם אחת אצל יצחק ורבקה ויכוח אחד במילה. כשרבקה כבר רוצה לבקש משהו מיצחק, היא מדברת על עצמה. אני קצתי בחיי, אם לוקח יעקב אישה כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? שום האשמה, לא חמסי עליך, לא ישפוט ביני וביניך, שום מקום. יצחק הוא בדיוק ההפך מיעקב, לא רק במלחמות ובאיש ובאישה. יעקב בעל כורחו לוחם עם עשיו, אבל הוא לוקח ממנו את הבכורה, ועשיו רודף אחריו, וכשהם נפגשים הם לא יכולים להמשיך יחד. יצחק, בלי ידיעתו בכלל, גירשו את ישמעאל. זה היה כשיצחק נגמל. הוא היה ילד קטן, תינוק. אבל מה יש לו לעשות בחיים? הוא הולך מהעקדה לבאר לחי רועי כדי להחזיר את ישמעאל הביתה. ואז מתגלה לו שגם גירשו את הגר, הוא בכלל לא יודע מי זאת. אין לו איתה שום קשר. אבל הוא מביא אותה חזרה הביתה, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה. יש שני מושגים של שלום. יש שלום כמו של אברהם ואבימלך. יש כך וכך אינטרסים משותפים, אז כדאי לנו להיות יחד. בחלוף האינטרסים, בחלוף גם הרעיון. יש שלום אחר לחלוטין. יש שלום שאומר שאני ואתה יכולים וחייבים לחיות בשלום, מפני שהרבה יותר עמוק מכל האחים שמפרידים בינינו, יש מקור אחד שהוא יותר עמוק ויותר נצחי, והוא קבוע והוא מפקה כל הזמן, והוא המקור של שניים. זה שלום בין שני אחים שמבינים שאני לעולם חסר אם אני לא יחד איתך. יצחק צריך את ישמעאל. יצחק צריך את עשיו. הוא יודע מי זה עשיו. עשיו לוקח את שתי הנשים החיתיות ותהיינה מורת רוח ליצחק, רק אחר כך הוא לרבקה. אבל הוא לא יכול להבין איך יכול להיות בכלל מציאות שאי אפשר להגיע למקור הכי מקורי, הכי טהור, גם אצל עשיו, וללמד גם את איש השדה את ריח השדה אשר ברכו השם. להרבה אבות יש בעירות, ליצחק, ליעקב, למשה רבינו, אבל רק אצל יצחק נאמר הפסוק המופלא הבא. אחרי מות אברהם, איך נאמר אצלו בסוף הדברים, אחרי מות אברהם, במקור 11, במקור 7, נכון? ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. אתם ראיתם דבר כזה פעם בתנ"ך? יושבים עם ירושלים, עם מקום, עם תל אביב, עם באר לחי רועי הוא יושב. הוא לא יושב בבאר, הוא לא יושב ליד הבאר, הוא יושב עם הבאר. יצחק אבינו יודע למצוא כל דבר במקור הכי מקורי שלו. וירח את ריח בגדיו על תקרי בגדיו אל הבוגדיו. הוא יודע לראות מתחת לבגדים, הוא יודע לראות את עשיו בפנים, ולכן הוא טועה לפעמים במציאות, כי הוא רואה את עשיו של עתיד לבוא. הוא יודע להחזיר את ישמעאל הביתה וללכת עם ישמעאל לקבורתו של אברהם ולהוביל את ישמעאל שבסוף ימיו יעשה תשובה. יעקב לא הצליח את זה עם עשיו. אברהם לא הצליח את זה עם ישמעאל, לא עם לוט, רק יצחק עם ישמעאל ועם עשיו. הרואה באר בחלום יכול לראות את באר שבע. שם למשל נפגשו אברהם ואבימלך ועשו שלום. וכשהם רצו לתת לשלום הזה משמעות, הם קראו לו באר שבע. תדבר אחר כך שבדיוק דור אחד אחרי ההסכם הוא כבר הופר טוטלי. סך הכל יצחק רצה קצת הגנה מלכותית מפני מי שמקנאים אותו ולא נותנים לו לחיות. ואבימלך אמר לו שלום אחר. אבל לאן אני הולך? אני, אשתי, יעקב, עשיו, לאן עכשיו אני הולך? איפה ההתחייבות? אגב, יצחק גם יעשה הסכם שלום עם אבימלך בפרשה שלנו, בתולדות. בדיוק כמו אברהם, אבל בדיוק ההפך. יבואו אליו לעשות איתו הסכם שלום, והוא יוציא מהם משפט לפני שהם יעשו את ההסכם. לפני כל סעיף בחתימה, הוא יוציא מהם את המשפט הבא. הוא פותח ואומר להם, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחו לי מאיתכם? לא שנינו, לא כתוב כך בשום מקום בפסוקים. תפתחו שם בפסוקים, כתוב, ויקנאו אותו פלישתים. למה תמיד אתם מקטינים כל דבר? פעם לא הייתה, לא שנינו כל כך. תזו, בוא נדבר על האמת. והם עונים לו את מה שהוא רוצה לשמוע. ויאמרו, ראו ראינו כי היה השם עמך. ונאמר, תהינה עלה בינותינו, בינינו ובינך. אז אתם מבינים שלא במקרה הצליחו לצאת לי מאה שערים מאברהם, אלא הקדוש ברוך הוא איתי? אז אתם מבינים שהשם יודקי ובקי המופיע בפעם הראשונה כאן על ידי אבימלך והגויים האלה שבאים אצל אברהם, הם לא הוציאו את זה אפילו פעם אחת. אז אתם מבינים שאתם עושים איתי שלום לא כי איזשהו אינטרס עושה את זה, אלא כי אתם קולטים ששם השם איתנו. זה בבקשה. היה להם משתה, עכשיו אפשר ללכת על שלום. השלום של אברהם נכשל, טוטלי. יש מהפרשנים הפשטנים שאומרים הרבה יותר חמור. הרשב"א מזכיר לנו, ופעם דיברנו על זה באריכות, שכל ניסיון העקידה היה בעקבות ההסכם הזה עם אבימלך. הרשב"א מפשטן. אבל לא נחזור לשם. עובדתית, מקראית, הוא לא החזיק מעמד אפילו לא במבחן אחד. אבל זה של יצחק, הוא קבוע. בטח שהרואה באר בחלום יכול לראות באר יפה, פסטורלית, כזאת, של שלום כזה יפה. אבל אם הוא רוצה לראות שלום בבאר, שיראה את הבאר של יצחק. יכול להיות שזה נראה כלפי חוץ באר שקוראים לה עסק, פתנה. אנחנו יודעים למה יצחק עבר מבאר לבאר. כי הוא לא בא להילחם פה על שטח. הוא לא בא להילחם על באר. הוא בא להסביר רעיון. כל מה שהוא רוצה שבסך הכל יבינו שהשם איתי. אם תבינו את זה, מה אכפת לי אם תבינו את זה בעסק או בסתנה או ברחובות? אתם רוצים? תעבירו אותי עוד באר. זה מהותי. זה יתברר כי זאת אמת שצריכה להתברר. יכול להיות שכלפי חוץ זו בצורת, כלפי חוץ זה קשה, זה מהותי, וזה יתברר עד הסוף. לכן מי שרואה באר בחלום מהר מהר ישכים ויאמר באר מים חיים, כדי שהידיעה הרבה שלו בספר ירמיהו לא תוציא בטעות את הפסוק האחר, כהכיר בעיר מימיה. הרי זו הייתה הטעות של ישראל שהנביאים מדברים עליה תמיד,
העדפתם את מי אשור על מי השילוח ההולכים לאט. העדפתם בורות מלאים מים, חצובים כל טוב, מבאר אמיתית שמוציאה מים חיים, אולי לפעמים לאט יותר, אבל תמיד מקורי, תמיד מבפנים, לפעמים יותר איתי. רצתם למי אשור הזורמים, זנחתם את מי השילוח ההולכים לאט. הגיחון המגיח ככה לאט לאט, אבל אלה המים החיים שיוצאים מירושלים. כשרואה באר בחלום יכול לטעות ולרוץ לבור בכתיב שהקרי שלו הוא בייר, אבל בעצם הוא בור. מי שרואה באר צריך להתחבר מהר מהר אל יצחק. אשר רבינו תפס את זה, אשר רבינו גם הוא קלט את האבות, גם משה רבינו הדבר הראשון שהוא עשה זה ללכת אל הבאר ולמצוא שם את זיווגו. זו הייתה הפעולה הראשונה שלו. אגב, משה רבינו ובארות, הבאר הייתה גם הפעולה האחרונה שלו. שהוא עיקה את הבאר, ולא ידע לדבר אל הבאר האחרונה. בסוף, שכבר היה בן 120, בשנה ה-40 במדבר, שם הייתה הנפילה. הבאר הזאת, המחוסה בשדה, היא העולם של יצחק. איך אמרנו בשבוע שעבר? כל אחד מן האבות צריך להתפלל במקום אחר. יצחק אבינו מתפלל במציאות, בשדה, בשטח. והוא מעלה את כל השדה, כמו את כל ישמעאל, כמו את כל עשיו, אל המקור שלו. המקור של זה נמצא בבאר ההיא שחפרו עבדי יצחק. שאמר המהרש"א בהתחלה שאומנם הבאר הזאת היא לא הבאר שיש בה שלום, הכוונה היא לסוף. נדמה לי שזאת כוונתו. אצל יצחק כלפי חוץ אולי נראית הבאר פחות. אבל מי שמחפש את המקור של הדברים, את העומק של הדברים, מי שמחפש את אותו שלום עמוק שממשיך להיות קיים כל הזמן, יורשה לי פה בסוגריים להסביר דבר מאוד חשוב. כשמדברים על המילה הזו, אני קודם כל מתכוון במובן הפשוט ביותר של אותו שלום שבשביל קיומו אמר הקדוש ברוך הוא ימחה שמי, כדי שיהיה שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. רק מתוך זה המושגים הגדולים והאחרים. למה ימחה שמי בפרשת סוטה? מוחים את השם, מכניסים את הפרשה לתוך המים המעררים, מוחים את האזכרות כדי שיהיה שלום. המשנה בברכות אומרת שעת לעשות להשם היפרו תורתך, פירושו שהתקינו שאדם שואל את חברו בישראל בשם השם. יברכך השם, השם עמך. איך מותר? הרי זה שם השם. מה פירוש התקינו שהשם יימחק בשביל השלום? אם מבינים את מושג השלום בעומק, הפירוש הוא פשוט. שם השם הוא הדבר הקדוש ביותר שיש. זה אחד מהגילויים של הקדוש ברוך. שם כזה, שם אחר. השלום עצמו, הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא המקור בעצמו. הוא הכוח להגיע למקור של הכל. כי אם מבינים את השלום של הבאר של יצחק, תופסים שהשלום הזה פירושו היכולת להתחבר למה ששם, הכל משותף והכל שלום. זה שייך להלכות הכי פשוטות. כשנקבעת ההלכה שמי שיש לו כסף או לנר ביתו או לקידוש היום, נר ביתו קודם. כלומר, שני דברים. או לנר, או לקידוש. למה נר ביתו קודם? משום שלום בית. כי נר ביתו עושה שלום. זה מושג קשה מאוד. שלום בית אפשר לעשות גם עם קצת פחות אור. קידוש היום זה זכור את יום השבת לקודשו. ואורייתא, ברור. נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם, אומר הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה, כי גדול השלום. מה זה קידוש היום? קידוש היום זה לזכור את הקדוש ברוך הוא. נר ביתו זה לראות את הקדוש ברוך הוא. כי כשכאן יש שלום בין שני השותפים של הקודש ברוך הוא, זאת אומרת שהשותף פה. השלום הפשוט הזה שנראה איזה מין מליצה יפה כזאת, הוא לא גילוי של הקדוש ברוך הוא. הוא הכוח להתחבר אל המקור באמת, כי שלום באמת זה לא טיוח של אינטרסים משתפים, אלא זה מציאת המקור שמשתף את הכל. זאת הבאר, שמי שיודע לראות את הבאר החיה, את המים החיים, יודע לראות את השלום של יצחק, את השלום היחיד שבו לאורך כל הספר לא יכול להיות שלא מוצאים את המקור של הכל. גם אצל ישמעאל, גם אצל עשיו, גם בשדה, גם בחרב ובקשת שיצחק מבקש מעשיו לקחת. זה המהלך שמתחיל בשדה שעסקנו בה בשבוע שעבר וממשיך בבאר בשדה. באר מים חיים, זה יצחק אבי. ערב טוב.
זה היה שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, בפרשת השבוע, תולדות על הנושא בארות וחלומות, כפי שהוקלט שלשום במכון שי.